לכולם, ערב טוב.
אני קודם נחזור על היסודות שראינו בפעם קודמת. עקבנו קצת אחרי המונוגמיה בתנ"ך. ראינו ראשית שהחלקים ההלכתיים שבתורה מאפשרים את זה. ראינו את זה כי יהיה לאיש שתי נשים. ראינו את זה במלך. שאסור להרבות נשים, כשחזל פרשו שהכוונה לא הרבה, אבל כנראה שיותר מאחת. ראינו את זה גם בפרשת המה העברייה, אם אחרת ייקח לו, ובעיקר עקבנו אחרי החלק הסיפורי שבתורה, שם ראינו שניתן לראות אבות האומה, מלכים ראשונים, כן, שהם ביגמיים, יש להם כמה נשים, גם ראינו חלק מהנסיבות, אחד מהנסיבות, בעצם אפשר לראות, ראינו בתנ"ך שתי נסיבות עיקריות. סיבה אחת זה הקוט, זאת הסיבה באברהם ושרה, יעקב ורחל, יש שם הסתבכות תרבותית עם רחל ולאה, אבל עם השפחות, זה לפחות הרקע שמתואר באופן מפורש. אצל המלכים, אצל דוד ושלמה, לא נראה שיש שם בעיית פריון, נראה שזה סטטוס, הוא מחזיק הרבה נשים, רואים את זה מאוד חזק, כשאבשלום מורד בדוד, אז הוא שוכב עם הנשים שהוא עיני כולם, כלומר זה איש גדול, איש עשיר, מחזיק הרבה נשים, זה ודאי גם מצליל בלא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו כסף וזהב, כלומר יש תפיסה של נשים של החפצה. מה שגם ראינו זה שהמשפחות האלה משפחות נורא מסובכות. כלומר, הבית של יעקב ורחל הוא מסובך. אצל אברהם ושרה יש שם תסבוכת, גם אצל עם אלקנה וחנה ופנינה יש תסבוכת. הבית של דוד לא נקי מצרות, כן? שחלק הוא גם בגלל הריבוי הנשים האלה, כן? זה, התנ"ך פורס את התופעה על כל הצדדים שלו, גם המניעים וגם המחירים. ראינו שבכתבי בית שני, שכת קומרן התנגדו לנישואים ביגמיים, ראינו גם את היסוד הרעיוני, כי הם, בתפיסה שלהם של זוגיות היא תפיסה שהאישה באה מהאיש, הצלע, ועוד וכך לא יתעלה לדעת שיהיו שניים. כן, אני אמרתי לכם שאני אנסה לבדוק במחקרים שנכתבו על קומרן, אז היום עיינתי בספרו של אהרון שמש לגלות נסתרות, יש שם פרק על אישות בקומרן, אז הוא מצביע על תפיסה שהוא קורא לה ההתקשרות הפיזיולוגית בין איש ואישה, הוא מיגוד לחזל שזה קניין שנעשה בחסף, כלומר יש שלוש דרכים, אבל הוא צריך בעיקר דעת. אז הוא מראה שם מתוך כתבי הקד שהם ראשית הם דגלו בזה שהקידושים היחידים הם קידושי ביאה, שנית זה בלי דעת, כלומר כל מגע מיני הוא מיד, זאת הצלע שלו, כן? והדבר השלישי זה שבמקרה של גירושין אסור להינשא שוב כל עוד שהבעל הקודם עוד חי, כי את עדיין, האישה היא עדיין הצלע שלו, למרות ש הם התגרשו. רק אחרי שהוא ימות, יהיה אפשר להתחתן פעם שנייה. זה כל ביטוי לתפיסה כזאת, שהיא תפיסת הצלע, כן, יסוד הבריאה, זה זכר או נקבה. חזל ודאי לא ראו כך את הדברים. ספרות חזל, ברור ממנה, הן זאת הארץ ישראלית, הן הבבלית, שיש ניסויים ביגמיים, כל המשניות של יברמות, למי שלמד אותם, רואים את זה, כולל השם הזה, הצרה, שחזל מדברים עליה, שזה לקוח כמובן מחנה ופנינה, וכי עשתה צרתה, זה הכינוי שחזל אוהבים לקחת. מה שראינו בפעם קודמת זה, שהסוגיה ביבמות סמכי מביאה מחלוקת בין רבי עמי ורבה, האם במקרה שהבעל נושא אישה נוספת על רקע בעיות פריון, האם האישה יכולה לדרוש גט או לא? ראינו שדת רבי עמי יכולה לדרוש גט ולקבל כתובתה. לעומת זאת רבא אומר, במידה והוא יכול כלכלית לתת לכל אחת ממצרכיה, אז הוא יכול לעשות שתי נשים, כך פוסקים הגאונים, וכך כפי שראינו בפעם קודמת, פוסק גם עריף וגם פוסק כך הרמב״ם. כן, היום אנחנו נעבור ללמוד על האשכנזים, אבל לפני כן שתי הערות מטרימות. ראשית, הזכרתי בפעם קודמת את הספר של מרדכי עקיבא פרידמן, הריבוי נשים, שהוא מנסה ללמוד בתוך מסמכי הגניזה על התופעה הזאת, וגם לקראת השיעור אני עברתי על לא מעט חומר, ואני רוצה קודם כל לדבר על הנסיבות, דברים שעלו גם קודם. אבל למה אנשים מתחתנים עם שתי נשים? ומה שמאוד מאוד בולט זה שיש כמה וכמה מינים אפשריים מעבר לשניים שצוינו עד עכשיו. מה שמאוד בלט לי תוך כדי הלימוד זה שהנסיבות האלה לא השתנו ולא נעלמו מן העולם, גם מי שיש לו חרם רבנו גרשום, פשוט בגלל החרם ובגלל אי היכולת לתת מענה לנסיבות האלו באמצעות ריבוי נשים, אז מוצאים לזה מענים אחרים, כן, שזה בעיקר בגידות וגירושים. יש יותר גירושים פשוט, כן. ומי שכאילו מגייץ את המקורות, הוא יכול לראות, כאמור, מניע העקרות הוא מניע מאוד גדול. הוא קיים המון במקורות, וגם היום נראה את זה במקורות האשכנזים. איך האשכנזים, עם חנון רבנו גרשום, מתמודדים עם סיפור העקרות, אבל זה קיים המון במקורות. יש מקורות שמתארים רקע של ייבום, לא מעט מקורות, גם מארצות האסלאם וגם מארצות הנוצרים, כמו שיש תשובה של הרמב״ם, הוא הביא לי את זה עכשיו. תודה רבה, יש לך כוח. אני רואה שהדפים בפנים, מה שזה רציתי זה את זה. תודה. תודה רבה, יש לך כוח. סליחה שהתרחתי אותך. אבל מה שנראה את זה בהמשך, במקרה של ייבום, אדם נשוי, ופתאום מת אחיו, בלי ילדים, ו... עכשיו, מי שחושב שלא יהיו ימים אלא חולצים, אז שיחלוץ, אבל בחברה שבה מייבמים, יש המון מקרים כאלה, בהמשך נדבר, תשובה של הרמב״ם, תשובות של ראשוני גרמניה וצרפת, וזה סיבה שנייה, זה סיבות נוספות במסמכי הגניזה, כי זו חברה שיש בה פוליגמיה, שזה קיים בה, אז כמו דוד המלך שהזכר קודם, כמו המלך, שהוא, זה סטטוס, שם זה קיים הרבה, כי בחברה המוסלמית זו תופעה רווחת, וגם היהודים חיים ככה, ושם מי שרצה להילחם בזה, וזה יש המון מסמכים בגניזה שפרידמן חשף אותם וחקר אותם, בעיקר באמצעות תנאי מנסים להילחם בזה, זה נקרא התניית הכתובה, זה מתועד ברמב״ם, בתשובות שלו הוא מדבר על זה, זה נמצא כאמור במסמכים עצמם בגניזה, בתשובות של ראשונים נוספים מארצות האסלאם, ובארצות האסלאם מוצאים את המניע גם של העושר, ריבוי אנשים כביטוי למעמד חברתי, מה שהיה רווח באותה חברה, את זה בתשובות האשכנזיות שקראתי אנחנו לא מוצאים, משום שבחברה האשכנזית גם החברה הכללית היא חברה מונוגמית, אין בה ריבוי נשים, אתה לא מראה את עושריך בצורה הזאת. מה שגם עלה מאוד חזק במסמכים יהודים בארצות האסלאם, כמו שהיא פוליגמית, שברקע קיים גם תופעה שקיימת גם היום, שגם יצר הרע נמצא שם. כלומר, יש לאדם אישה קצת מבוגרת, אז זה לוקח בחורה צעירה, זה בעיקר שפחות. ממש תיאורים שלמים של תנאים, של סיפורי סיפורים, שהוא מצא זה, את המזכירה שלו, מישהי צעירה יותר, יפה יותר, כן? וגם זה קיים שם. אצל האשכנזים הם פחות מדברים על זה, אבל זה לא אומר שאין יצא רע בגרמניה, שיהיה ברור. זה פשוט לא מגיע דרך ריבוי נשים, זה מה שאני מנסה לומר. כלומר, זה שהמסמכים של ריבוי נשים בארצות האסלאם ידברו על הבחורה הצעירה היפה, כי אפשר להתחתן, כי אפשר להתחתן איתה. במקום שאי אפשר להתחתן, אז לא ישאלו את הרב, אפשר להתחתן איתה, ישאלו משהו אחר, כן? הם שאלו אותי מותר לרמות את מס הכנסה. אמרתי, אסור, וואו. ולא שואלים רב כל דבר, כן? כלומר, אם יקחו את השאלות שנשאלתי, לא ידעו לסרטט בהכרח את כל מה שקורה בקהילת אוהל יונה. יש כאלה שאלות שלא שואלים אותי, כן? אני רוצה להגיד, בחברה שאפשר לרבות נשים, אז נגלה במסמכים, נגלה בתשובות גם התייחסות לבחורה הצעירה היפה. בחברה שאי אפשר, אז ילכו אליה בלי להתחתן איתה, או... אבל זה ודאי קיים, שאף אחד לא יחשוב שזה לא קיים. מה שעוד עולה במסמכים האשכנזים, הנסיבות, זה חורבן הנישואים הראשונים, בלי יכולת בעצם לגרש. הוא נראה פה מקרה מאוד טרגי, ממש לקרוא אותו בפנים, זה אישה שהיא מאבדת את השפיות שלה. ואי אפשר לגרש אותה. מצד שני, גם אי אפשר לחיות איתה. כלומר, היא אישה שמתנצרת. זה כתוב במקורות. אישה שמתנצרת, והשאלה היא מה אתה עושה? גט היא לא לוקחת, והיא עדיין נשתך, חרם דרבנו גרשום, אבל זה שייך לאותה קטגוריה שהנישואין חרבו. כלומר, הוא עושה עוד אישה, לא כי הוא, כמו המוסלמים, רוצה להראות את, כמו החשברוש, עוד מעט פורים, כן? את כל האנשים שלו, כן? פשוט, אשתו הראשונה, אני אומר את זה בצורה הבאה, לעתים, וזה עולה רק במסמכים האשכנזים, כי במקום שיש פוליגמיה, המקרים האלה לא ישאלו את הרב, כי יש להם פתרון פשוט, אבל, כלומר, באשכנזים לא ישאלו במקרים, בנסיבות, שריבוי נשים הוא לא הפתרון, ובמקומות שאפשר לרבות נשים, לא נגלה את הנסיבות הטרגיות של האשכנזים, כי שם הפתרון נמצא מאליו, כן? אבל הנסיבות האלה, הן בעצם נסיבות שנוצר פער בין המצב החוקי, לבין המציאות בפועל של האם יש פה זוגיות ש... 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 שחיים אותה. ואי היכולת לקחת עוד אישה, הוא יוצר את הפער הזה, והשאלה מה עושים. עכשיו, הנסיבות האלה, למיטב ההתרשמות שלי, כולם קיימים בעולם גם היום. כאמור, אנחנו לא בהכרח, הפתרון יהיה דרך ריבוי נשים, אבל בגלל זה יש יותר גירושין היום, ויותר סיפורים אחרים. כן, מה שבעיקר נשאר היום, שם נכנס הדיון ביותר מהרבנים, זה באותם נסיבות טרגיות של התפרקות, של האישות הראשונה, כמו לא לחיות בו זמנית עם שתי נשים, אלא חוקית נשואים לאישה אחת, ובעצם רוצים להקים זוגיות חדשה, שהיא תהיה בלעדית, רק שחוקית. ופה נכנס בסיפור גורם גדול, שהוא גם היום, דרך אגב, יש עליו המון המון ויכוחים, אני רק אזכיר את ההקשר, וזה סיפור המורדת. זה, אני אסביר מה זה מורדת, זו, התופעה של מורדת זו אישה, שיותר לא רוצה לחיות עם בעלה. עכשיו, אנחנו לא נלמד פה את כל סוגיית מורדת היום, לא נדאוג. זו סוגיה במסכת כתובות, בדף סמך ג' סמך ד', סוגיה ששואלת אם אישה מסרבת, למשל, ללכת לטבול במקווה, או אם מסרבת להיות עם בעלה, מה קורה, מה הדין, כן? מבחינת דין הגמרא, צריך לייסר אותה, או להוריד לה מהקצבה וכו'. יש תקנת גאונים שאישה יכולה לדרוש להתגרש, וצריך לשמוע בקולה. זה תקנת גאונים. האם התקנה הזאת מתקבלת או לא? נראה שבגרמניה בראשית תקופת הראשונים זה התקבל. רבינו תם, זה גם תוספות גדול בכתובות סמך ג', רבינו תם דחה את התקנה הזאת. אחד מהנסיבות שעולות בתשובות, שעוסקות בריבוי נשים, והאפשרות להתחתן פעם שנייה, זה אישה מורדת, לא מוכנה לחיות עם בעלה. עכשיו, היא לא מוכנה אולי גם לקחת גט, אולי, ואז מה עושים? אלו נסיבות שקיימות היום. כן, כלומר, הנסיבות האלה של הצמח, של כלומר, מה שאני מחבר אותם יחד, שהחוקית נשואים, אבל הזוגיות התפרקה. אלו נסיבות שקיימות, שזה מה שנשאר היום בעיקר יותר מהרבנים. עכשיו, ההערה השנייה זה שהמעבר, לכן צריך את הדפים האלה יותר מכל יום, בסדר? המעבר לחרם רבי גרשום הוא בעצם לעזוב גמרא או לעזוב טקסט. כלומר, אנחנו שוטט בעולם השוט. זה מאוד סבוך, אני חייב להגיד. יש המון שוטים, יש המון בעיות ביבליוגרפיות, איך מחברים אותם, איך מוציאים אותם. אז אני יכול לומר, יש כמה יהודים שכתבו בנושא, אז כמובן אני עזרתי בהם, אני אזכיר שניים מהם. אחד זה יהודי שהוא משפטן, שמואל מלך ויסטרייך, הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שכתב דוקטורט על חרם דרבנו גרשום, ובעקבות זאת הוא פרסם, כמו שתמיד עושים האקדמיים, כותבים עבודה גדולה, וזה פרקים אותו להרבה חתיכות קטנות, כי צריך הרבה פרסומים, וזה הכל יוצא מאותו. אז הוא כתב המון מאמרים, הוא פרסם המון מאמרים בכל מיני ביטאונים של משפטים, על היבטים שונים שחרם דרבנו גרשום. הוא מאמר אחד על המאות 11-12, מאמר שני מאות 13-14, עוד מאמר על 115-16, הכל בדוקטורט כנראה ברצף. יש לו מאמר מאוד מאוד מעניין, שזה אני מציע לקראת פעם הבאה, שהוא מנסה לתאר מה קורה בתי דין הרבנים היום במדינת ישראל, מה המדיניות, שיש פה קיבוץ גלויות. זה מאוד מעניין. באים יהודים מעידות שונות, ואין להם אותה הלכה ביחס לריבוי נשים. מה הרבנים הראשיים עשו עם זה? כן, זה מאמר באמת מאלף, המקורות גם מאוד יפים, זה לא להיום. אבל הוא כתב הרבה מאוד בנושא, ומהצד ההיסטורי כתב הרבה בנושא אברהם גרוסמן, גם בספרו חכמי אשכנז הראשונים, שם יש לו כמה פרק על רבינו גרשום מאור הגולה, שם הוא עוסק בתקנות, אבל בעיקר יש לו ספר שנקרא חסידות ומורדות, על מעמד נשים באירופה בימי הביניים, שם יש פרק גדול על הביגמיה, חוץ מזה יש המון המון מאמרים וכולי. אני לא מתיימר שבשיעור כזה משבוע לשבוע שהספקתי להקיף את הכל, להבין את הכל, אבל השתדלתי מה שאני יכול. חלק בדף ששלחתי בשבוע שעבר, וחלק בזכות אריה, זה רשמתי היום לעצמי עוד ועוד ועוד כל הזמן. אני מקווה שאנחנו נסתדר, אוקיי? אוקיי, אז בואו נתחיל מכך שחרב דרבנו גרשום, אין לנו איזשהו העתק של התקנות עצמם. כבר הרשב"א מעיד בתשובה שהוא לא ראה נוסח שלהם. ככה הרשב"א מעיד, אני אקריא לכם רק את דברי הרשב"א. כותב הרשב"א, תקנת רבנו גרשום ז"ל לא ראיתיה. וזה חוזר בתשובה אחרי תשובה של הרשב"א, שאם מישהו... מה? לא משנה, קראתי חצי שורה מספיק, בסדר? אני רק אומר, הרשב"א בכמה וכמה תשובות שהוא נשאל, הוא נשאל ונשאל ונשאל על חרב דרבנו גרשום, הוא אומר, מה לכאורה היינו רוצים לעשות? היינו רוצים לראות נוסח ולעשות שם דיוקים ולדעת מה הוא אמר, אבל אין. עכשיו, מה התיעוד הכי קדום שיש לנו? יש לנו, התיעוד הכי קדום זה רעבן, רב לזר ברב נתן, שהוא מגדולי מגנצה במאה ה-12, הוא מבעלי התוספות בגרמניה, מקביל לרבינו תם בזמן, אם זה עוזר למקם אותו מבחינה כרונולוגית. יש לו שושלת מאוד מכובדת שיוצאת ממנו, שנראה מיוצאי השושלת, בעיקר נראית את הנכד המפורסם שלו, הרביה, רבי אליעזר ברבי יואל הלוי, יש ממנו המון המון חומר בנושא הזה, אבל הרעבן הוא בעצם המקור, ומה שמציק מאוד זה שהוא לא אומר שזה מרבנו גרשום. כלומר, מי שרוצה לראות שורה 95, בסדר? בחבילה של חרב רבנו גרשום, אז שם אומר הרעבן, והעידנה שתקנות הקהילות היא שלא לישא איש על אשתו ולא יגרש את אשתו בעל כוחה, לא עבדינה ככל הנב. הוא מדבר על תקנות הקהילות, בשוט, זה לא לפניכם, בשוט מהרה מרוטנברג, הוא מדבר על חרם תקנת הקהילות ששם רבינו גרשום מאור הגולה דאין לישא שתי נשים. ופה זה כבר מקור מאוחר יותר, המהר"א מרוטנברג הוא בחצי שני של מאה ה-13, הוא נפטר ב-1291. אז הוא כן אומר, אבל כאן זה נושא גדול שהיסטוריונים עסקו בו, לדעתי זה לא המסגרת פה של לימוד, של בית מדרש להתעסק בזה, אבל כן לדעת להכיר את השאלה, יש המון 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 ויכוחים בין היסטוריונים על ייחוס התקנות לרבינו גרשום מאור הגולה, מכאלו שאמרו שמדובר בסוג של פסודו אפיגרפיה, דהיינו הוא לא תיקן את זה, אבל זה נדבק אליו כי הוא היה המאור הגדול, אז זה נותן תוקף וסמכות, לבין כאלו שטוענים שהוא תיקן בעצמו את התקנות, לבין כאלו שמדברים על שלבים בתקנות, לבין כאלו שאומרים שהיה צריך לאשר את התקנות כל פעם, אז אכן השם שלו נעלה. אני לא חושב שפה זה לא סמינריון בהיסטוריה, אז לא נקרא, אבל שתהיו מודעים לשאלה. כלומר, בוא נאמר ככה, זה ברור בכתבי כבר גדולי אשכנז במאה ה-12 שהם מכירים איזושהי תקנה שהם לא נושאים שתי נשים. הדברים עולים גם מדברים של רבינו תם, שזה מובא פה בשורה 99, ואני אנצל את ההזדמנות לומר משהו על הספרות השו"ת האשכנזית, כרגע לומר על שו"ת מהר"א מרוטנברג. כשאנחנו רואים שו"ת של חכם מסוים, הציפייה שלנו היא שהחכם הזה כתב את השו"ת. והדבר הזה נכון בעולמם של חכמים בארצות האסלאם. כשאני רואה שו"ת הרמב״ם, אז זה שו"ת של הרמב״ם. זה לא אומר שאין בפנים כמה קטעים שהם של אחרים, אבל השלד הוא, זה של הרמב״ם. שו"ת עריף, זה עריף. שו"ת ערי מגש, זה ערי מגש. אבל כשאומרים שו"ת המהר"א מרוטנברג, זה נכון שיש שם נפח גדול מאוד של תשובות של המהר"א, אבל החכמים בגרמניה דווקא, לא בצרפת, באשכנז, בגרמניה, הם היו אוספים המון 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 חומרים והמון המון תשובות. בשו"ת המהר"ם זה בעצם אוסף התשובות שהיה בבית מדרשו של המהר"ם. כך למשל, בשו"ת המהר"ם יש חטיבות שלמות שהן לא שלו. אם למשל, כשניסו לשחזר תורתם של חכמים במאה ה-11, התברר שיש חטיבה של עשרות תשובות במאה ה-11 בתוך שו"ת המהר"ם. אז צריך להבין שצריך כל תשובה לבדוק אם זה המהר"ם או לא. התשובה הזאת היא תשובה של המהר"ם, שבה המהר"ם מספר על החרם ששם רבנו גרשום, שלא יישא איש שתי נשים, והוא כבר מדבר פה על היתר מהרבנים, מדובר פה על תקנות של רבינותם. אז במאה ה-12 מדברים על תקנות, כאמור לא, הנוסח עצמו לא נמצא. מה ש... אני אוסיף, כן.
רבינו גרשום, מי הוא היה?
אוקיי, אז אני אספר עליו קצת. המקום לקרוא עליו זה בספרו של אברהם גרוסמן, חכמי אשכנז הראשונים. מדובר בחכם שנולד בסביבות 960 וחמש, ונפטר ב-1028. הוא פועל במגנצה, שהיא עיר במרכז גרמניה, והוא נתפס בעיני היהודים בגרמניה כמעין האב המייסד. בוא נגיד שהרב קוק הוא לציבור הדתי-לאומי בארץ, רבנו גרשום מאור גולה עבור יהודי גרמניה. הקהילות בגרמניה מתחילות קודם. כלומר, בהרבה מאוד יישובים של יהודים בארצות הגולה, אז יש לנו בדרך כלל אב מייסד, שהוא איזו דמות מיתית שלא יודעים עליו כלום בעצם. נגיד, האב המייסד של גרמניה זה חכם שקוראים רבינו משולם ברב קלונימוס. מספרים עליו איך הוא מגיע מאיטליה עם המלך קר, אבל לא יודעים עליו יותר מדי, למרות שקצת יותר יודעים היום. אבל רבינו גרשום הוא כאילו החכם הבולט הגדול, לא סתם הוא נקרא מאור הגולה. הוא ממנו מיוחס היום, יש לנו פירוש לתלמוד, שמה שנכון לומר עליו זה כנראה לא שהוא כתב את הפירוש הזה כולו בעצמו, אלא מה שהיה נהוג בעולם האשכנזי, גם בצרפת וגם בגרמניה, זה שהרב היה אומר שיעור והתלמידים היו מסכמים את מה שהוא אמר. זה משונה מהעולם של היהודים בארצות האסלאם, שהרב כותב את החידושים שלו. יש חידושי הרי מיגש, הרי מיגש כותב את זה. שיש, נעבור לקטלוניה, חידושי הרמב"ן, הרמב"ן כותב אותם. אבל תוספות, לא תוספות כותבים, לא רבינו תם כותב את התוספות, התלמידים כותבים את זה. רבינו תם לומד ומלמד, כן? כמו שיעורי הרב ליכטנשטיין, אבל לא היה סבלנות לכתוב את השיעורים שלו. הוא רץ על עוד שיעור, עוד שיעור, כן? גם לי אין סבלנות, גם לי תלמידים שיסכמו, אז אני מקליט. אבל זה אותה תופעה, כן? והפירוש הזה שרבנו גרשו מאור הגולה, מה שהיום אוהבים לקרנות אותו, זה יותר קונטנס מגנצה, שכנראה הרובד הראשון הוא השיעורים שרבנו גרשו מאור הגולה. רש"י, בסידור רש"י, מעיד במקום אחד שהוא... הוא ראה פירוש שרבו רבי יעקב ורבי יקר כתב שעה שהוא למד לפני רבנו גרשום מאור הגולה. אז במהלך כל המאה ה-11 הקונטרס הזה ממשיכים להוסיף לו, ממשיכים להוסיף לו. כלומר, מה שהיום נקרא פירוש רבנו גרשום מאור הגולה זה בעצם פירוש בעל הרבה שכבות של מגנצה במהלך המאה ה-11. הפירוש הזה היה מאוד נפוץ באותה עת, הוא היה לו היקף גדול יחסית. בפועל היום שרד ממנו בעיקר למסכתות שאין להם רש"י. בעצם מה שקרה זה שבא רש"י לעולם והפירוש שלו בבת אחת טרף את כל הקלפים. כלומר, כל מי שלומד רש"י על המקום אומר וואו, וכל השאר הופך להיות לא רלוונטי. לכן במסכתות שאין רש"י זה נשאר לתענית, נשאר לקריטות, וזה כמה מסכתות, אבל לא יותר. בבטרה יש איזה קובץ, המבט הרי סובל שאין יותר מדי רש"י. אני אסביר על רגל אחת רק למה רש"י דחה את זה, ממש בקצרה. הפירוש של מיוחס רבינו גרשום מאור הגולה יש לו אופי שהוא בעצם הוא מספר על הגמרא דברים, הוא יכול לסכם קצת את הסוגיה, הוא יכול להסביר חלקים, אבל הוא כאילו נקרא בתורת עצמו. סגנון של רש"י הוא סגנון ייחודי. רש"י אי אפשר לקרוא אותו ברצף. ניסית פעם? בוא נקרא את כל רש"י, כל הזמן קורא יחד איתך את הגמרא. שיותר מזה, רש"י בעצם זיהה, כמו הדברים שאני אומר פה, אני בעיקר למדתי מדודי רב חיים סולובייצ'יק, רש"י כאילו זיהה שעריכת הגמרא חסר בה משהו. הוא לא, הרבה מאוד פעמים שאתה כותב פירוש, הטקסט אולי היה מובן, אתה לא מבין, אז מישהו יסביר לך. רש"י זיהה, אני לא רוצה לקרוא זה כשל, אבל כאילו שעריכת הגמרא לא שלמה, מה שחסר בגמרא בעיקר זה הרצף, הזרימה בין המשפטים. זה כאילו כתוב כאוסף של משפטים, שזה לא זוהי, רש"י כאילו כותב משפטי קישור בין השורות בגמרא. עכשיו כל מי שלומד גמרא עם רש"י מיד מרגיש, זהו, זה נכנס פנימה, היצירה הוא שלמה, למה לי לקרוא את מה שרבינו גרשום מספר לי לגמרא? אני פשוט קורא אותו בשטף כזה. רגע, זה מה שיש דבר אחד. והדבר השני זה יש אסף יהודי בשם אידלברג, תשובות רבינו גרשום מהגולה, זה נכנס לפרויקט השוט, מי שיש לו בבית, אפשר לראות שם, והתשובות שלו מפוזרות במרחבי הספרות האשכנזית. זה מפוזר לגמרי. וכך למשל, בוא עכשיו אני אספר לכם, שבשוט מהרם מרוטנברג, חלק ד', סימן תף תף סמכי, לא לפניכם, יש תשובה שרבינו גרשום מאור הגולה, לא של המהרם, תשובה שרבינו גרשום, ממנה עולה שבמקרה של עקרות, רבינו גרשום הביאו לפלב מקרה שהתחתנו עם עוד אישה. אני אקריא את המקרה הזה. ראובן נשא אישה ואחר כך נשא אישה אחרת, והראשונה הקפידה וטבעה גט וכתובה, וענה ראובן, רוצה אני לנהוג בך משפט הנשים, ומה שנשאתי אחרת לבנות ממנה, שאת זקנה ונתרויה לבנים, ולא אתן לך גט ולא כתובה. ומה אני רואה כאן? וזה המון ההיסטוריונים תעסקו בתשובה הזאת, כי אני רואה פה שרבינו גרשום בעצמו במקרה של עקרות הוא מדבר על מקרה של ריבוי נשים. עכשיו מזרע היו כשרצו להוכיח שהתקנה לא הייתה בימיו או שהוא לא תיקן אותה, ויסטרייך הולך בכיוון יותר שרבנו גרשום, וזה שיש שאלה שנראה אותה לאורך כל השוטים, השאלה הזאת שרבנו גרשום התקנה שלו לא הייתה במקום של עקרות, במקום, במצב של עקרות רבנו גרשום לא גזר את הגזירה. אני רק אומר שדבר דומה עולה גם מתשובה של רש"י בשוט רש"י סימן עין ד', שם רש"י כותב על אישה אלמנה שנשאה אביך ולא ילדה לו, ושהה עמה כדברי חכמים 10 שנים ויותר, ונשא אחרת ויולדתה הימנה ונפטר בחיי שתיהן. אנחנו רואים לפחות במאה ה-11, רש"י הוא דור אחרי רבינו גרשום מאור הגולה, רש"י נולד ב-1040, הוא דור פלוס אחריו, שבמצב של עקרות נושאים אישה שנייה ולא מגרשים בהכרח את האישה הראשונה.
לא הבנתי מה עושה את רבינו גרשום, ומשהו כאילו שזה כתוב בתורה. למשל, קודם אמר לי תקנות הזוהנים, בא רבינו אותם, אני לא זוכר. רמב"ם אמר משהו, בסדר, יש כל מיני דעות. פתאום רבינו גרשום מתחשת.
טוב, זאת שאלה כללית. מי לי עכשיו אגיד לך את התקנה של הרב קוק, מה תגיד?
הרב קוק אמר, יש עוד בסדר.
מה שאתה תגיד? אבל מה אתה במקום נורמל יותר? אין לך תקנה של הרב קוק, מה תגיד? נו, אז מה תגיד?
כמו ראי של הבגוש, הרב היה...
יפה. עכשיו בוא נשלח את ארי הנהג שלנו 5 דקות לנח למנוחה, תגיד לה שהרב קוק תיקן תקנה, מה אני אגידו? תראה, הנושא מורכב, תראה, הנושא מורכב. אוקיי, אתה שואל שאלה מאוד טובה שהיא לא רק בהקשר של הנושא שלנו בכלל, מה נותן סמכות, מתי, מה הופך אדם להיות מאור הגולה, מה הופך אדם להיות הרב בהידיעה, כן? מה גורם, במיוחד אם התקנה הזאת היא תקנה שתופסת מאוחר יותר, כן? אז כלומר זאת שאלה מצוינת, כן?
יותר מזה, האם רבינו גרשון, כמו שאמרנו, הרכאות אולי לא כך התכוון. האם הוא התכוון גם במקרה שנוצרה? האם הוא התכוון במקרה שהצמח?
מצוין. יפה. אז אני רק הבאתי מה שאני יודע מרבינו גרשון. מה שנשים על השולחן את השאלה שלך, זה בצורה הבאה. בסדר? יכול להיות שאפשר לנסח את זה בכל מיני שפות למיניהם, שהם למדניות או משפטיות. דהיינו, במקום מצווה, רבנו גרשום, אין לו סמכות, אבל יכול להיות פה גם מבית אחר. וזה שאולי רבנו גרשום, אנחנו צריכים לשאול את עצמם, אני חוזר לנסיבות. במה הוא נלחם? או לשמה הוא מתקן את זה? האם הוא נלחם באמת במקרה הזה? ואני אסביר קצת את הדברים. למה הוא תיקן את זה? אז כאן אני רק הזכרתי בסוף השיעור הקודם, פרדוקס. אברהם גרוסמן משוכנע שהחברה האשכנזית הייתה מונוגמית. למה צריך לתקן תקנה? ומה הוא בא לי לכם? בשביל מה? שכאן יש כל מיני השערות. אני אגיד לכם מה השערה של גרוסמן, שמצחן בעיניי. אמנם, אני אגיד מה הקשל, רוב המקורות שהוא מביא כדי לחזק את הטענה הזאת זה מארצות האסלאם. מקורות של חכמים מארצות האסלאם. אבל הוא כן, זה דברים שלמדנו פה השנה, אז אני אחזור, שיודעים שהתופעה הייתה גם בגרמניה, יודעים את זה. והוא טוען שלא באים להילחם בכלל בתופעה של היהודים בארצות האסלאם. בכלל לא באים להילחם ביהודי שרוצה כמה נשים וגיעות החשברוש. אף אחד לא נלחם בזה, זה לא בעיה שם. ומה כן נלחמים? בתופעה, סיפרתי פה פעם על הסרט, על הקפיטן שנוסע לג'יברלטר ויש לו שתי נשים. אז טוען גרוסמן, ואני אקריא לכם תשובה של הרמב״ם, רק לראות שכן הייתה בעיה כזאת, שהייתה תופעה של סוחרים בינלאומיים, שלא היו נוסעים, כמו חלק מהאנשים פה, נוסעים לאמריקה ביום ראשון, מישהו אמר לי, שבוע נוסע להונג קונג, חוזר הביתה לשבת, יופי, כן. אתה נוסע לפעמים לאמריקה? כמה זמן? כמה זמן?
שבועיים.
שבועיים, כן. עכשיו, יש אנשים, אז מי שהיה נוסע? היה נוסע ל... אני אזכיר לכם, הזכרתי בשבת בדרשת, שולם עליכם מנחם מנדל, שנוסע לו. וכמה זמן מנחם מנדל נסע משיין לשיינדל? הרבה זמן. לכן יש הרבה מכתבים, נכון? הרבה, העיקר שכחתי, נכון? לא, כי היו סוחרים, מנוסעים ונעלמים. עכשיו, בעצם הוא היה מגיע לארץ אחרת, היה יכול להיות שם חודשים, שנים, אשתו נשארה בלא יודע איפה... לדעת שיש תופעה כזאת במאה ה-12, אני קורא לכם, זה לא אצלכם. תשובה של הרמב״ם, בסימן שין מם זין, שם במהדורת בלאו מובה, תקנות חדשות שתיקן רמב״ם משום תקנת בנות ישראל, והם, שלא נשיא אישה לנוכרי בכל ארץ מצרים, עד שיביא ראיה שהוא בלתי נשוי. זה קורה היום ברבנות. בא בן אדם לרשם לנישואין, מה אומרים לו? תעודת רווקות, תוכיח שאתה רווק. אז בא איזה בן אדם למצרים, והוא אומר, טוב, אני רוצה להתחתן. מצא לו איזה בחורה מצרית נחמדה. אומרים לו, רגע, אולי נשארת אישה או משפחה, לא יודע איפה, מה אתה מטפל בה. יותר מזה, תשמעו, כן? אוי, היא שווה בחומש על זה, גם שבוע מאמינים, לא? אם יש לו אישה, יכתוב לה גט, ואז נסיענו פה. עכשיו, החלק השני, וכל נוכרי שישא אישה פה, ורצה לצאת לארץ אחרת, הנה יש עכשיו בן אדם בא, זה פה איך שנה, אז הוא אומר, גוד ביי, אני הולך. אז מה אומרים לו? אין ויזה, אין דרכון, אתה לא נוסע עד שמה, לא נניחנו ללכת, אפילו נתרצתה אשתו בזה, את יכתוב לה גט. עכשיו הוא, מה זה? אני רוצה לחזור. אתה יכול להיות, בוא נעשה סדר בשפה, בסדר? אתה יכול להיות מונוגמיסט כמו ברית דמשק. אתה אומר, יסוד הבריאה זה זכר ונקבה. זה לא מה שכתוב פה. פה מדובר על, הרמב״ם לא כותב פה שבמצרים הוא יעשה משהו למישהו שהתחתן בו זמנית עם 20, עם 4 נשים. הוא לא כותב את זה. אנחנו יודעים שזה היה. במצרים. לפי ההלכה גם המוסלמית, עד 4 נשים, אז אפשר... הוא נגד בן אדם שמשאיר אישה בכל מקום, הוא נגד זה. זה סוג אחר של ביגמיה, אתה מבין? זה פוליגמיה שבה אתה בעצם לא חי עם כמה נשים, אתה מאגן נשים וכל פעם מנצל אחת, או כל פעם משתמש באחת. זו התופעה. אבל התופעה הזאת היא תופעה שגרוסמן שם מביא המון מקורות. אני אומר, הקשר המרכזי זה שזה הכל מארצות האסלאם כמעט. הוא מביא תשובות של עריף ואחרים, שממש מתארים את התופעה הזאת. מה שהוא מביא, אני פשוט שכחתי להביא גם את הספר אריית, לא, לא, זה... אני עושה שלום כזה. אוקיי, אבל הוא מביא שם התשובה של רבינו תם, עם תקנה, לכמה זמן מותר לאדם לנסוע. ואני רוצה להזכיר, למדנו פה בסמך א', בסמך ב', סליחה. למדנו פה את הגמרא על שאדם חייב לפקוד את אשתו סמוך כשהוא יוצא לדרך, אתם זוכרים? ויש שם פירוש של רבנו תם מיוחד, שרבנו תם אומר, אם אתה סוחר שעומד לצאת לדרך, אז תחכה עד שיגיע הזמן שאתה יכול לפקוד את אשתך. כלומר, הנסיעות האלה הן בוודאי היו רווחות גם שם. יש, אני גם יכול לומר, אם יש פה אנשי עסקים בינלאומיים, יש פה מישהו כזה? אני יכול לספר הוא לא נמצא היום. אני יכול לספר שאחד מי שעובר בספרות האשכנזית מגלה שבתחום חושן משפט יש מושגים בערבית כמו סופטג'ה. מכיר את הסופטג'ה? זה מושג בערבית שפתאום מופיע בתשובות של רבנים מגרמניה. פשוט מאוד, כי המסחר הבינלאומי, מה הוא עושה למונחי עסקים? זה עובר ממקום למקום, וזה ודאי, זה ודאי תופעה מוכרת. עכשיו, טוען גרוסמן, שרבנו גרשום אורה, בא לי לכם בתופעה הזאת. אבל אני אנסה לסכם את הטענה. בגרמניה לא מתחתנים עם שתי נשים, משאירים אותם בבית, חיים עם שתיהם. גם לא באים להילחם אולי, בוא נדבר רגע על הקורט, זה לא רק עם שם מצווה. לכל זוג יש את החלומות שלו שיצליח, וזה לא מצליח. עכשיו מה האפשרויות? תמיד בוחרים בין אפשרויות. כן? לא מזמן בא להתייעץ איתי יהודי שהתאלמן, והוא חושב להתחתן פעם שנייה, והוא מפחד, והוא לא יודע מה יהיה, כן? אז אמרתי לו, תראה, זה לא שהחיים שלך פשוטים היום, ואתה מתלבט אם לסבך אותם. גם היום זה מסובך, כן? כלומר, מי שהתחתן ויש עקרות, החיים הסתבכו להם. באמת. כלומר, באיזושהי צורה, אפשר להגיד, הדיון בריבוי נשים, הנסיבות, מה שכינינו קודם, זה חוזר הכל לאותה גמרא של רבי חייא, של האישות יש כמה וכמה וכמה רכיבים, היינו רוצים שהכל יהיה ביחד, זה החלום של כולנו. לא תמיד הכל ביחד, עכשיו, זה לא מסתדר, עכשיו, מה הם אמורים לעשות? אז אופציה אחת אנחנו יודעים, יהיו ביחד בלי ילדים, זאת אופציה. אבל הגמרא הרי מה אומרת? לא, מה אומרת הגמרא? זאת אופציה במדרש, ואז מתפללים עליהם, זאת אופציה בריבש, אבל אחת הגמרא צריך עוד אישה. עכשיו, עוד אישה זה או להתגרש, או מה? או שתי נשים. כלומר, אתה בעצם בוחר בין רע לרע, זה מה שאתה בוחר. כלומר, זה לבחור בין להיות עם עוד אישה לבין להיות גרושה. עכשיו, אני לא יודע מה זה להיות גרושה במגנצה במאה ה-11. לא בטוח שזה להסתדר כל כך טוב. אז האישה הזאת צריכה לשאול את עצמה, וגם זה אני... יש לי סחרחורת מרוב שוטים, אבל בחלק מהשוטים, רואה, האישה אמרה, האישה הסכימה. כלומר, כי היא מבינה שאחרת יגרשו אותה. עכשיו, יש גם תשובות מפורשות, כמו התשובה הזאת שרבנו גרשום, שהאישה אומרת, אני לא מוכנה. מה הסיפור פה עם רבנו גרשום? שהוא אומר, אני התחתנתי עם שנייה, כי את לא יולדת. ומה היא אומרת? היא אומרת, תגרש אותי. זה מה שהיא אומרת. אני רוצה גט. אז היא יכולה, בעצם... היא יכולה, אבל בוחרים בין רע לרע, אבל היא יכולה להגיד, עדיף להיות גרושה, עדיף להיות עם שתי נשים, אבל השאלה אם רבנו גרשום בכלל בא להילחם בדבר הזה, כי אני רוצה להסביר, שאתה אוסר ריבוי נשים באופן אבסולוטי, שאתם כבר יודעים, מי עושה את זה? זוכרים? סבא שלי אוסר באופן אבסולוטי, אין לו יותר 100 רבנים, הוא אבסולוטי באיסור הזה, אבל אם אתה אוסר באופן אבסולוטי, זה אומר שאתה בעצם מעודד מה? או טרגדיות, סליחה על מה שאני אומר, או גירושים. זה שתי אופציות. אין פתרון אחר, אין גמישות. עכשיו, אם רבנו גרשום לא נלחם בכלל בדבר הזה, זה לא התופעה שהוא נלחם בה, אולי בגלל זה הוא אומר שזה יכול להיות, כן? אבל מה שלא היה הדבר, אני מסכם, בתשובה של רבנו גרשום, ובתשובה של רשי, אנחנו רואים שבמאה ה-11, במצב של עקרות, זה מה שמצאנו, יש ריבוי נשים ב... צרפת וגרמניה. זה מה שאנחנו יודעים.
אבל כשאתה רוצה לנצל את המצב, למשל, שרב אומר, רב אמר, תפסוק, או רב אמר, רב אמר, תפסוק. או כשאברהם אבינו נשרה, צריך עוד ילד, אז אין בעיה עם זה. או רבי טרפון פתאום מתחתן עם 1,000 נשים בשנת בצורת, כדי שיחיל אותם לגרומה. תתן, גם הרב עשה את זה.
נכון. זה פיקציה משפטית.
אנחנו צריכים להיות כל כך...
נכון, אני רק רוצה להגיד לך, אם אתה רוצה לקרוא בספר של גרוסמן, יש לי לך אותו, יש לו שם פרק שמו האווירה במשפחה פוליגמית, בסדר? והמסמכים ההיסטוריים שהוא מביא, חבל הזמן, המריבות הייתה עקרות, והאישה, והבעל להתחתן עוד פעם, להגיד שהאישה הסכימה, ואז יש שנאה כזאת בין שתי אנשים, ממש כמו שרה והגר, הוא מביא שם מסמך שהוא מהגניזה, אני חושב, כן, זה מהספר של פרידמן, מהגניזה, של איש שהיה נשוי לאישה, ואני לא זוכר את הסיבות, אבל הוא התחתן פעם שנייה, וזה לא היה עקרות, כי נולד ילד מהאישה הראשונה, ואז הוא מתחתן פעם שנייה, עם עוד אישה, ונולדים שלושה ילדים מהאישה הזאת, והאישה ושלושת ילדיה, ושלושת ילדיה מתים, והאיש הזה כותב איך הוא שמח שהם מתו, והוא מאחל גם לאישה למות, כן, כאילו, האווירה מאוד קשה, זה לא חיים פשוטים. וגם להיות גרוש זה לא פשוט, כלומר, זה שהיום עלה יותר מספר המגורשים, כי יותר קל להיות גרוש היום, זה גם היום לא קל, אבל זה יותר אופציה מבחינת החברה, כי החברה יותר מקבלת את זה. ולכן אנשים שאולי קודם יהיו בולעים ואומרים טוב נחיה ביחד, אז יכולים היום להסתכל על זה אחרת, אבל צריך להבין שלאסור ריבוי נשים, אני לא מדבר עוד פעם על התופעה של דוד המלך והשייך שיש לו הרבה נשים, הבדואי שיש לו הרבה נשים, לא מדברים על זה, אני מדבר, אני מתחיל להיכנס לטרגדיות או לתקלות. אם אתה נגד ריבוי נשים, אתה דוחף לכיוון אחד בלבד, זה מה שאתה עושה. אתה יכול להגיד שזה מה שאתה רוצה, אני לא נגד, אבל צריך להבין שזאת הכוונה, זאת המשמעות, כן.
מישהו הראה לי פעם משהו במורחי, בראש, משהו בסוף הגמרות, שהיה איזה דבר כזה שהיה אצל משפחת רבינו גרשום, שזה היה אחד
מהמניעים. שרבינו גרשום השתמד לו הבן, זה מה שמפורסם. כן, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים פה.
בגלל אישה, בגלל שהיו שתי נשים ואחד.
אני לא יודע. אני אשמח שתשלח לי. בסדר, אני אחפש את זה.
אני
מתפלא שגרוסמן לא הביא את זה. זה כמו, היה צריך להביא את זה, כאילו. חיים מסובכים, כן. בבקשה.
הבת הזוג של התוכן הזה, לא מדרש בכל כוחה. נכון, זה לא מסוגל.
אז פה גרוסמן מציע, לא חייבים להסכים איתו, אבל גרוסמן אומר, זה המשך של התקנה הראשונה. למה? כי אם הוא, בוא פעם נבין, אנחנו כל הזמן בוחרים בין אופציות. אם הוא תכנן ליישיר את אשתו מגנצה, להתחתן עם עוד אחת בקיירואן נגיד, או במרוקו, זה מה שהוא תכנן. ואמרו לו, אי אפשר. בסדר? אמרו לו, אי אפשר. אז מה הוא עכשיו יעשה? יש לו שתי אופציות. אופציה אחת הוא לגרש את אשתו הראשונה ולמצוא, זה מה שכתוב ברמב"ם. הרמב"ם אמר, זה מה שאתה עושה. אופציה שנייה היא שהוא לא יוכל מה לעשות. לא יוכל לא להתגרש ולא להתחתן, ולכן מה הוא יעשה אולי? אולי הוא ידאג להם, אולי הוא שלח להם כסף, אולי הוא יבוא הביתה קצת יותר מוקדם, אולי הוא יהיה קצת פחות בחוץ לארץ. כלומר, אני לא יודע להגיד, זה רחוק לי מדי, אבל אלו האופציות. מה שכן, אני רוצה לשתף בשאלת השפה. אז ראיתם שהאבן מדבר על תקנה, 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 אבל אנחנו מאוד אוהבים לדבר על חרם. אני הרהרתי בזה, אני לא יודע לדייק מספיק במקורות, אבל אם גרוסמן צודק, יש שאלה מאוד פשוטה. אז רבינו גרשום עשה חרם, והבן אדם נסע לאפריקה. מי באפריקה יודע אם יש לו אישה בגרמניה או לא? לכן חשבתי שאולי הביטוי הזה, חרם, הוא מסביר אותו, כי צריך להבין מה זה חרם. עכשיו הרי היה מקרה שעשו שיימינג לסרבן גט. חרם במיטבו הוא לא בעיה חברתית. זה לא שלא ייתנו לו עלייה ולהגיד קדיש. זה לא הבעיה של חרם. מי שבאמת דתי, חרם זה להיות מנודה לשמיים. אדם דתי, זה כמו הוא מקולל. אני זוכר שכשלמדתי אצל מנחם בן ססון, הוא הזכיר בשיעורים שהיו עושים בבתי הכנסת בגרמניה, זה מתועד במקורות, היו מחרימים חרם סתם. מה זה חרם סתם? מי שעשה את הדבר הזה הוא בחרם. בעיה אחת, אף אחד לא יודע מי עשה את זה. זה כמו שמורי ורבי רבר יבין, זכרונו לברכה, היה נותן לנו שיחות מוסר. והוא היה אומר ככה, אני לא מתכוון לאף אחד, אבל מי שמרגיש שמתכוונים אליו, אליו אני מתכוון. עכשיו, אם חרם זה מושג חברתי שלא יקנו לו שלישי ולא יקברו אותו, אבל חרם סתם עובד, אף אחד לא יודע מי זה. אז התשובה הייתה, אבל מי שעשה את זה יודע. כלומר, מי שעשה את זה יודע. והאם זאת הסיבה שזה נקרא חרם? אני לא ראיתי שמתייחסים לזה. אבל ברמב״ם ראינו שהרמב״ם כאילו משביע את הבן אדם, תביאו כוחות. אבל אני חוזר ומסכם, יכול להיות שלא נלחמים בתופעה הזאת של של העקרות. זה לא הדבר שאני הולך, אז מתירים אותו. מה כן מתברר? שכשמתקדמים קצת בזמן, אז מה שעולה מתוך מקורות מאוחרים יותר, בעיקר 113, זה שמצד אחד במצב של עקרות כבר לא מאפשרים לשאת שתי נשים. מה שבמאה ה-11 אנחנו רואים מהתשובות האלה שאפשרו, כלומר חרן הבן הגרשון, מה קורה לו? תופס יותר משקל, יותר תאוצה, ואז נצטרך להבין למה. מצד שני, בנסיבות אחרות זה מתגמש. ובואו קצת נראה את הדברים ביחד. כן, בבקשה.
אם זה לא כתוב, רואים שהם לא יודעים את המקור, נכון, זה מה שאומרים.
נכון.
שזה יותר קל ככה שלתת לו חוזק, בכלל אם זה משהו שלא כתוב, אתה לא יודע, אני מכיר את זה מהמניין הראשון. אבל ככה, זה מי שאומר שיש.
אתה צודק. לא, אתה בהחלט צודק. אתה בהחלט צודק. שדווקא כי זה לא כתוב, אף אחד לא יודע איפה זה, אז זה יכול להתנפח, זה נכון. בכל מקרה, ברשותכם, אני רוצה שנעיין בחלקים מתשובה של הרביה, שהבאתי רק חלק ממנה, כי היא מאוד מאוד ארוכה, אבל הסיפור ממש נוגע ללב. בואו, זה בשורה 104. הרביה, נכד של הרעבן, בליעזר רבי יואל הלוי, מקובל שהוא נפטר סביבות 1220. ליבי הוגה וחורש לעמוד על העיקר והשורש, על בד ובד שאני דורש, בין הדבקים להפריש, וכל הירא ואחרי דרועי להחריד, לתת בינה יתרה, למצוא כוח דהתרה, וכוח בידין יפה לחזק הרפא, אני והעלוש. זהו את המקרה של האיש המסכן הזה. נסע אישה הוגנת בת הגונים, בדעת שלמה, הייתה שם רומנטיקה פורחת, שעה עם הימים ושנים, והוליד ממנה זרע, אבל לא להתקיים. דברים שלמדנו פה. אז יש פה בעיית קריאה וריוויה. לאחר זמן פגע בה מידת הדין ונשתתתה. ובעדי קוף שדר רחמנה, אין להרי רענה רענה, כלומר אנחנו לא מערים אחרי דין שמיים, אבל תראו מה הוא כותב האיש הזה. כל זאת יגיע לי מה כמה שנים. הוא כבר כמה שנים מטפל בה, הולך כל יום כנראה לבית לוינשטיין, כי לא יודע איפה היא מאושפזת, כן, והוא מטפל בה. ובקושי יפרישו ממנה שלא יתייחד עם מה כן יותר לנסוע בבדיקות פיקחות ולא בהרגשה. וזה העלוב עומד וצובח, אוי לי על אשתי ואוי לי על אחרת, ואינו יודע איך לפתור זאת בגט. אם כן, יושב אצלה כל ימיו ויבטל מפריה וריביה. כגון זה לא צריך הרבה עיצה או גבורה, שלא, יש פה כנראה טעות בנוסח, ראיתי בהערות, צריך להיות כגון זה צריכה הרבה עיצה או גבורה, כן? צריך הרבה להתאמץ, לעזור לו, שלא ילך זה בלא ולד לקבורה, לכך רבותיי יפתח דבר זה בגדולים כמותכם, מורי הרב רבי אפרים הישיש, מורי הרב רבי אליעזר ורבי יואל הלוי. כותב השאלה הוא רבינו שמחה, אחד מבעלי התוספות בגרמניה, הוא שולח לרביה ולרבינו אפרים, שהוא מתלמידי רבינו תם שנמצא בגרמניה, הוא שולח להם לעזור לו לחשוב איך עוזרים לאיש הזה. עכשיו דבר ראשון שבולט פה זה להיות ואין ילדים והוא לא קיים פריה וריביה, אז לפי התקדים של המאה ה-11, מה צריך להגיד לו? אין חרן לבן הגרשון, אז התחתן עם עוד אישה. ברור בתשובה הזאת, ברור לגמרי, שגם במצב של פריה וריביה, של עקרות, לא מתירים ריבוי נשים. הוא רוצה להתגרש מהראשונה, ורק אז לשאת שנייה. Okay, זה ברור, רואים פה תפנית. כן? עכשיו, התשובה עצמה היא רבנו שמחה, וזה כל זה השמטתי, ומי שרוצה לעיין יכול בתשובה המלאה. רבנו שמחה קודם כל בודק אי אפשר לתת לגט פשוט. זאת אומרת, מי שעומד דף יוימי רב שימן דף סמכי זה היה סמך דלת על שוטה,
כן,
אפשר לתת לה משלחה ואין החוזרת וכו'. הוא נכנס לדיונים מאוד ארוכים רבנו שמחה ממש ככה, האם אולי אפשר לתת לגט. זה מאוד קריטי לדעת את זה, כי אתם עוד רחוקים מזה, ייקח לכם עוד שנתיים, אתה וכבדת להגיע. לא, בסדר, אבל איזה דף אתם?
20 אחוז.
20 אחורה, בסדר, לאט לאט הריבית תגדל. אבל זה מאוד קריטי, כי הוא מנסה להתיר פה את חרם דרבנו גרשום רק על סמך זה שיש פה גם גט. אבל אני אומר, בתשובת רבנו גרשום הראשונה או רש"י, גם בלי גט, אין ילדים, מתחתנים, אז רואים תפנית בדבר הזה. אבל כאן הוא אומר את הדבר, כן, בבקשה.
גם גט עצמו נגד חרם אחר של
כן, אבל זה לא בעל כורחה פה, דמי, זה משהו שונה. על כורחה זה שהאישה אומרת, אני לא רוצה להתגרש. האישה הזאת, כנראה, אנחנו לא יודעים, גם לא יודעים, כשמי הביניים אומרים, מישהו שהוא שוטה, למה הם מתכוונים? כלומר, לא היה להם מושגים שלנו היום, של השיגון. אני לא יודע, אני מכיר את הספר של פוקו על שיגון, כן? השיגון של המאה הביניים זה לא השיגון של היום, כן? אני לא אבדיק, לא 100% ברור לי למה הכוונה, אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא אם היא יכולה בכלל לקבל גט, כי היא לא מבינה מה נותנים לה. בכל מקרה, אחרי שרבינו שמחה מנסה לשכנע אותה שאפשר פשוט לגרש אותה, אז הוא אומר כך: ואם יש גמגומים בדבר, זה ביטוי אשכנזי מאוד מובהק, גמגומים הכוונה לא בטוחים, ספק, יסכימו רבותינו על התרת חרם ומתיר כמו כן שיישא זה בגט זה אחרת. כלומר הוא אומר, תצרפו לזה גם עכשיו להתיר את החרם, ונסמוך על זה שהלב נוטה שבלא יתר חרם היה רשאי לישא אחרת בגט זה. כלומר הוא אומר, לולא זה שהגט היה בעיניי בסדר, אבל בעצם הגט בסדר, אז תעזרו לי, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, חדה, ופה זה התיעוד, לפי העידוד של ויסטר, שחרש את כל החומר, זה התיעוד היחיד בספרות האשכנזית של הראשונים, של מה שאנחנו נקרא עכשיו. חדה דמעשים בכל יום בר מינן, בכל ישראל יוצאת לתרבות רעה, אישה שמתנצרת, משהו שהיה קורה. עכשיו, היא גט לא מבקשת ממך, היא לא צריכה גט, היא גויה עכשיו, כן? היא התנצרה לה. מה זה בעלה? הוא נשוי ל... אז על זה, זה נושא שנדון הרבה בספרות הגאונים, דרך אגב שהבעל משתמד, כן? אז הוא כותב כדבר פשוט, בעליהם נושאים אחרות. אז אין שום בעיה מה לעשות. אין חרם דרבנו גרשום על זה. אף על פי שזאת אגודה בו, אפילו במקום שהיא תקנה לדבר, שהייתה מקבלת גט על ידי שחדים, הוא טוען שאולי כן היה אפשר לשכנע אותה לקבל גט, אבל לא הצריכו. וכל שכן זאת, כלומר האישה שהשתתתה, שכל תקנות שידענו להפך בה הפכנו ועשינו, הרי על זאת וכיוצא בה לא פשטה תקנת הגאון מאור הגולה. עכשיו הוא לא אומר שהוא לא תיקן את זה, כמו שהוא אומר, המקרה הזה מראש זה לא תקף. ואף על פי שיש להשיב זאת, גט יצא לתרבות רעה, נאסרה עולמית, אפילו אם תחזור בתשובה, אבל שותה, אם תשתפה, אולי יום אחד בעזרת השם, היא תברי, מותרת לו. מכל מקום, גם היוצא לתרבות רעה, אשתו היא והגידה בו, כשנושא אחרת, יש לו שתי נשים, אבל גט של שותה, אפילו אם יש ספק בדבר, מעני, למה? כי הוא נותן לה גט. עכשיו, מה הוא אומר? עוד ואני נותן לה גט, אז אם היא תשתפה, מה אני אכריח אותם לעשות? עוד פעם, קידושי. אז היות וכך, נו, לפחות במקרה הזה, תתיר לי את חרם רבנו גרשום, אוקיי? ואז הוא ממשיך, ואם ליבנו נוקפנו להתירה בדבר שהיה במניין הגאון הגדול, ולא אין אנו מתירים כי אם לרב חדמיתה עם קבלת הגט בגום גם קצת, ועוד לא יהיה לנדר שהודר ברבים שאין לו הפרה, אפילו אחי במקום מצווה יש לו הפרה, ואין לנו מקום מצווה גדול יותר מפריה וריביה. אז כאן הוא מכניס את פריה וריביה, אבל זה לא היה כל כך פשוט ש... ולכן בסופו של דבר מה הוא רוצה להגיד? כל שכן שהנידון שאפילו לא כיוון הגאון לגזור מעולם, מצינו כמה הקלו חכם אפילו משום עיגון הדאישה, כל שכן דאיש שצערו מרובה ומצווה הפריה וריביה. עכשיו הוא מקבל את התשובה מהם, וכדאי לקרוא את זה גם כן. בואו נדלג לשורה 139, אז תראו מה הם כותבים. יוודא, זה התשובה שלהם, יוודא למורנו כי ראינו בנו שרב שמואל בר עזר ממגנצה, שהייתה אשתו משועממת ושותה, וכדרך זאת האישה שכתבת, הוא באו, הוא ואביו בוועד הקהילות, והיה מבטל תפילות. מה זה לבטל תפילות, אתם יודעים? לפני בורחו, היה של גבאי לדעת, היה להם נוהג, כתבו על זה הרבה, אם בן אדם היה לו איזה תלונה, איזה בעיה, ואף אחד לא שם עליו, מה הוא יעשה? אז אתה יודע שהתפילה שמעכבים אותה זה קטסטרופה, כן? אז הוא היה סופג ברוך, הוא אומר, עד שלא מקשיבים לי ולא מתעסקים עם הבעיה הזאת, אי אפשר להמשיך את התפילה. זה עיכוב תפילה נקרא. אז הוא מדבר, כאילו האנשים האלה כאילו התרוצצו לחפש פתרון, ותראו מה אמרו להם. והיה מבקש התרת החרם הגאון הגדול מאור הגולה, ולא רצו להתיר לו. ותראו מה הם אומרים. ואמרו, מוטב להפסיד נפש אחת מלעשות קלקול לדורות הבאים. ממש מה שדיברנו בפעם הקודמת, נכון? כאילו אמרו, רחמנות עליך, אבל ברגע שנתחיל לנגוס בחרם הזה, אז מה הולך להיות אם ננגוס בו? זה יתפרק. אז אנחנו כאילו מקריבים אותך על מזבח הכלל, זה מה שהם אומרים. כן, גם לבון הבא, ולא הועיל, ולא הסכימו רבותינו להתיר, לכן יראינו גם אנחנו להסכים, פנחס ושלום יבוא לקלקול. כן, עכשיו זה דברים מאוד חזקים. מה שכן מאוד מאוד בולט כאן זה שגם במקום פריה וריביה לא מתירים. עכשיו מה הסיבה לכך למפנה? אז כאן אני רק בקצרה השערות. אלה שחשבו שהחרם הוא מאוחר, אז זה הטענה שלהם. רבינו גרשום, למה לדעת המתיר? כי עוד לא היה את החרם, כן? מה שויסטרייך רוצה להציע זה שצריך לקחת בחשבון עוד שני גורמים. גורם אחד שהוא מדבר עליו זה דברים שלמדנו פה, בואו נעשה קצת חזרה, וזה שיטת הרעבן שלמדנו, שבחוץ לארץ אין דין של נשוי 10 שנים שחייב לגרש את אשתו. זוכרים את זה? אז אני לא אחזור פה עכשיו על כל הדבר, ואני אזכיר, למדנו בשעתו בדף ס"ד עמוד א', שעל דין המשנה, שמי שנשוי 10 שנים ולא יולדים ילדים, שהוא צריך להינשא אישה אחרת, אז יש שיטה של ראשוני גרמניה, שהם בדיוק נופלים בין הרביה לרבנו גרשום, מבחינת הזמן, ששיטתם היא שכל הדין הזה רק בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, היות והאבון גורם, זה שגורים בחוץ לארץ הוא הסיבה שיש עקרות, אז זה לא עוזר להתגרש ולהתחתן עם אחרת, כי זה רק עוזר ואתה חושב שיש לאישה בעיה בריאותית, אבל אם אתה חושב שהסיבה היא שאתה חי בחוץ, מה זה עוזר? ולטענתו, היות והם לא קופים לגרש על פריה וריביה, כלומר היות, אז ממילא אין סיבה להתיר את חרם רבנו גרשום בשביל אותה סיבה, כן? זה דבר אחד, גורם אחד שהוא מציע. הקושי שמצאתי בדבר הוא שבמקורות לא כתוב במפורש שיש קשר בין הדברים. דבר שני שהוא מכניס זה סיפור המורדת, שאני הוזכר קודם על רגל אחת, שכן באותה תשובה של רבנו גרשום, שהוא דן עם מורדת, רבנו גרשום מקבל לגמרי תקנת הגאונים. שלמה זה תקנת הגאונים, אני מזכיר, שאם אישה דורשת להתגרש, נותנים לה. למה זה קריטי? כי אנחנו, השאלה שעולה כאן בין היתר היא ההגנה על אנשים. הרי הצד החלש תמיד זה מי שמחזיקים אותו בגרון. אין מה לעשות. גם היום זה ככה. כאילו המצויות הקשות כל כך בתי הדין הרבניים, זה אנשים סובלות, כן? והטענה שלו היא שבחברה שהאישה יכולה לדרוש גט ויתנו לה גט, כמובן בהנחה שהיא תקבל אותו, כן? אז היא אומרת, האישה מוגנת. כלומר, הבעל מתחתן עם אישה שנייה, האישה הראשונה לא סובלת את זה, אז מה היא יכולה לעשות? היא יכולה לצאת משם, נכון, לא אידיאל. ואני חוזר, לא אידיאל שאין ילדים. כלומר, כשמדבר על הקרות, ועל הפרק אומר את השאל, מה עושים? ודינה דגמרה אומר, אני במאה ה-11. ואומרים, אז צריך עוד אישה. אז יש לאישה את היכולת בעצם לתמרן, והיא לא כלואה. לא נכון, לא טוב לה שתי נשים. להישאר ביחד לא אופציה באותו שלב. אבל יש לה פתח יציאה, אבל במאה ה-12, מה עושה רבינו תם לתקנת הגאונים? הוא סוגר את זה. הוא מנסה להוכיח שזה גם מקובל על ראשוני גרמניה. זה קצת מפותל. אבל אם אתה סוגר את מורדת ואומר שהיא לא יכולה לדרוש גט, אז היא כלואה באמת, כבר היא כלואה, היא מאוד אישה בבית, ומה היא תעשה? זאת אומרת, צירוף של שני הגורמים האלה ביחד, אולי מביא לכך, שאומרים, אל תתחתן עם אישה שנייה. כמו בעצם, האופציה היחידה שלך, מה היא בעצם לגרש? רק מה קורה במקרה של השוטה? מה קורה? אי אפשר לגרש, נכון? אבל זה מה שהרביה אומר, פה מה אני עושה? אני מקריב אחד בשביל העיקרון. אבל מה שקורה הוא שחרם רבנו גרשום מתגבר אולי, זאת בעצם השאלה, אולי בגלל שה... היכולת להגן על האישה וריבוי נשים הוא מצטמצם, ולכן צריך לאסור ריבוי נשים, אפילו בנסיבות שפעם היו מתירים. כן, משה.
כל
הנחקה
זה שיש תקנה, שמישהו תיקן עם איזשהו שיקולים ומדיניות הלכתי, חברתי. מה שאנחנו רואים ממה שהזברת זה שכולם, זה כבר, הכל זה לאחר מעשה. אנחנו יודעים מה היה. זאת אומרת, נראה שיש איזו התפתחות שמה שמקובל, ורבינו אותם האחרים פה ושם אומרים, כן, זה אסור, אנחנו לא עושים את זה וכזה. וזה נראה לי, זה לא שאלה של מדיניות, אלא זה שאלה של התגבשות, של תפיסה נוצרית, של יישומים.
זה בהחלט יכול להיות שיש פה גם התגברות של תפיסה מונוגמית, שפשוט לא מעלה על דעתה. גם היום אני חושב שאנחנו לא מעלים על דעתנו שיש בעיית פריון, שהפתרון הוא להתחתן עם עוד אישה. לא חושב שמישהו, אני גם חושב שרובנו לא חושבים שנתגרס זה רעיון שאמור לעלות על הדעת. ככה אני חושב.
זה לא רק
מונוגמיה. בין היתר יש לנו יותר פתרונות רפואיים. הרפואה לא פותרת הכל, אבל היא ודאי נותנת מענה יותר רחב. כולל פונדקאות, כל מיני הפריות למיניהם, למרות שאין פתרון מוחלט, כן?
זה עניין שלא מצביע עדיין.
סליחה?
מה שהוא אומר בעצם שאולי זה הפך להשפעה נוצרית על
אבל זה לא מונוגמיה, זה גם כן חוסר גיטין. זאת אומרת, זה שבל בן אותם אומר שאם כופים גט על הבעל, אנחנו יודעים, אבל איך זה יכול להיות? הוא חי בעולם שגיטין זה לא דבר הכרחי שצריכים בחברה. אז בסדר, אז זה לא קשה, אז שיהיה פחות גיטין, אז מה? יש בעולם שלהם, זה בכלל לא אפשרות בעולם.
זה יכול להיות בהחלט. אני אומר בכנות, אני מנסה להשתלט על כל החומר הזה, יש פה פאזל גדול, שיש סברה שיש קשר בין החלקים, אבל הם לא באו באותה קופסה. היה. כלומר, כשאתה קונה היום פאזל, זה בא בקופסה אחת, אבל פה, כבר בסופו של דבר, התמונה באמת כוללת המון רכיבים, אבל מי אמר לך לחבר אותם, או איך לחבר אותם, כן? לעומת זאת, הנתון הוא, התשובה הגדולה הזאת של הרביה, היא מלמדת באמת דבר מעניין, שמצד אחד במצב של פריה ורבייה, מה אומרים? אין היתר לריבוי נשים. אין היתר כזה. זה הרבי אומר את זה חד וחלק. מצד שני, באישה, בוא נראה עכשיו איך זה עדיין פתוח קצת, באישה שהיא התנצרה, אז מה הדין?
לא צריך להתגרש.
לא צריך להתגרש? אתה כן יכול להתחתן עם שוטה, מה אמרו? בשוטה אתה לא יכול עוד אישה, כן? כלומר, אנחנו נמצאים פה באיזה מצב שבואו נסבך את החיים קצת ונראה עוד מציאויות. האחד זה מורדת והשני זה ייבום. אפשר לגמור בזמן, אבל פשוט נמשיך בפעם הבאה יותר. אבל כדי לראות את הפאזל המורכב, כלומר, מה היה לראשוני אשכנז לומר במצב של ייבום? אז פה גם כן זה מאוד דומה מבחינה מתודית. יש פאזל שצריך להכניס, והוא מה בכלל דעתם על ייבום וחליצה? וגם פה המצב מתהפך במאה ה-12.
אני ייבום לאיש
אחד מעשו לאישה. כן, אבל אני אומר, יש פה שאלה מתרימה, שעד שלא פותרים אותה, או לא מחברים פאזל שמצרף כמה חלקים, אי אפשר באמת לקבל תמונה בהירה, ואני אסביר מהו. האם אנחנו פוסקים שבמצב של יבמה, שאפשר לייבם, האם יש עדיפות לייבום, האם יש עדיפות לחליצה, כן? כלומר, אני יכול רק לומר שבפסיקה הספרדית אפשר לייבם עד היום. זו הפסיקה הספרדית, כן? עכשיו, הנושא הזה, מי שרוצה לראות סקירה מאוד רחבה עליו, פרופסור יעקב קץ כתב איזה מאמר מאוד גדול, ששם הוא מנסה לחבר את כל החלקים של הפאזל הזה, של הייבום והחליצה, ספציפית בתוך אשכנז, באותה עת שבה חרם רבן הגרשון פה הולך ותופח, אז גם סיפור הייבום והחליצה מקבל תפנית. זה מתחיל מכך שמקורות אשכנזיים מסוימים מהם עולה בבירור שהייתה אפשרות של ייבום. הייתה אפשרות כזאת. איפה העסק התחיל להסתבך? מה קורה בייבום כאשר היבם נשוי? מה קורה אז, כן? אז כאן אני רק... סליחה? בשביל מה לנחש, כן?
במידה מנית,
אני קודם כל מקריא לכם קצת מקורות, בסדר? רק בשביל להציף את השאלה, כן? רביה בסימן, זה לא לפניכם, רביה בסימן תפתח קוף עין ה, בסדר? יש לאישה הזאת שם מיוחד, היא ידועה בספרות המחקר בגלל השם. כותב ככה, תשאו, שאלה מאוד מעניינת. שאל אדוני אם זקנה מותרת לייבם עוליו. זוג שהבעל מת בילדים, אבל האישה כבר לא בזבונים, אז שמה לייבם אותה? אם מטרת ייבום זה שיהיו ילדים, אז הרביה נשאל, אומר הרביה, אני לא באתי בני מידה זו לשאול דבר זה מרבותיי. כלומר, בצעירותי, כשלמדתי לפני רבותיי, השאלה לא עלתה. אך בבחרותי ראיתי מרת אוריגיה, זה השם שלה, כשהייתה זקנה, שמת בעלה רב קלונימוס ברב יעקב, דודתו של הרב מנחם, והיבמין הרב הלל ואחיו הרב אפרים, ובאו לפני רבותינו ועד הקהילות, רבני שפרה, מגנצה וגרמזיה, זה קהילות שום, ועד קהילות שום, ואף רבינו אבמרי, זה רבינו יואל הלוי היה שם, וכפאו שנתנה להם בין קרקע וספרים וכסף וימי הזקוקים. היא ניסתה לתת להם קצת שוחד, כאילו שיחלצו, כי היא הייתה טובעת לחלוץ, אז היא ניסתה לקנות בכסף כמו הבעיות היום, והם היו רוצים לייבם, אף על פי שהיו להם נשים. ואשר ידם אימם היו רוצים לקופם לחלוץ, והם היו רוצים לייבם. והיבמים היו אומרים, תקנת רבינו מאור הגולה לא הייתה במקום דיחוי מצווה. כלומר, אותו היגיון שהיה בפריה ורביה, יש לי מצווה, לא לי ילדים, מה אתה אומר לי חרם רבינו גרשום? הרבינו גרשום יגיד לי לא קיים מצוות? אז אותו דבר, הם ייבום. עכשיו זה היה 113, זה אותו רביה, שהוא מספר את הסיפור הזה, כן? עכשיו, אם אלה, מה הוא רוצה להסיק בסיפור הזה? עוד באוריגיה הזאת הייתה לא בזבונים, שכנראה שיש ייבום בכל מקרה, וייבום לא בודקים אם האישה פוריה או לא. אז ככה הוא מסיק. ואני רואה פה דעה שנמצאת בגרמניה בתחילת 113, שבמקום ייבום אין חרם רבינו גרשום. אוקיי, אני לעומת זאת הולך לתלמידו של הרביה, אני ממשיך לאור זרוע, בסימן... חלק א', סימן תפרש למתחת, אני אשלח לכם את זה לפעם הבאה, בסדר? אז שם הוא בכלל נכנס לכל הדיון, האם בכלל מייבמים או לא, ואז הוא מספר מי הוא בזמן הזה, אם היבם נשוי, הרי אינו יכול לייבם, משום תקנת רבינו גרשום, שגזר על שתי נשים, והוא אומר חד וחלק, רבינו גרשום, אוסר אותך מלייבם. עכשיו, באמצע, תזכרו, נכנס אולי רבינו תם, שמה הוא אומר, השאלה אם הוא נכנס באמצע, בסדר? אבל זאת שאלה, כן? אבל רואים פה שבנושא הזה היו דעות שונות, עכשיו אם אפשר באמת לייצר רצף כרונולוגי שיגיד, זה שאלה, אני לא מספיק שוחה במקורות לומר את זה, אתה כן רואים את אותה שאלה, כן? בכתב אריה לבן, אריה לבן מבעלי התוספות בגרמניה, מכאן אני מגדג, בכל האנוס בתקנת הדרמה, אין לו להפסיד מה שבידו, כן, והוא רוצה לומר שבמקום שאתה כבר נשוי, וזה נגד חרם רבינו גרשום, אין ייבום. כך הוא רוצה לומר, כן? אני רק אציין למען השלמות, שבמה עושים באותה עת בארץ מוסלמית? אז הרמב״ם, בסימן שינה עם ג' בתשובות הרמב״ם, הרמב״ם כותב, וישאל על שאלה מאוד מעניינת. קודם סיפרתי לכם על התנאי שהיו כותבים במצרים, אז מה קורה... וכשיש צנאי בכתובה, אבל פתאום יש ייבום. אני מקריא. ברובן נסע לאה, והתנה על עצמו בכתובה, התנאים הידועים ונהוגים במצרים, והוא שלא ייסע על אשתו אישה אחרת. ואז מה קרה? מת שמעון אחיו, נפלה אשתו לפניו לייבום. אמרה לו אשתו, הועיל ויכול אותה לחלוץ אם תייבם אותה. אתה יכול לחלוץ, אתה לא חייב להתחתן איתה. מלא התנאי בכתובה מחייב אותך. והוא רוצה לייבם אשת אחי, ואומר שבעת התנאי לא עלה על דעתו, זאת הגזירה, ולא אותה על ייבום, לא התכוונתי לייבום. אני אסביר גם מה קורה בייבום, אם אנחנו רוצים להבין, האם הנסיבות של הגזירה הן משפיעות? אין פה מישהו שמחפש מה עוד אישה, אין פה מישהו שמפרק את התא המשפחתי, פשוט נפלה לו מהשמיים, ויש לו מצווה. האם נאבקים בדבר הזה או לא? עכשיו, הרמב״ם אומר חד וחלק, תשמעו, אינו מחויב לפרוע את המאוחר בשביל התנאי הזה, לפי שהייבום מין אחד במיני הנישואין, ונעשים במיטה, ואין הדבר תלוי ברצון. הרמב״ם אומר שייבם אותה נגד התנאי. כלומר, אבל זה אחד מהנסיבות.
זה בכלל לא נישואין, זה משהו אומר.
סליחה, נכון. עכשיו, תשמעו מה היה עושה היראים, רב לזר ממץ. זה מובא באור זרוע בסימן תפרש יוטט. שם הוא כותב כך, ומורי הרב בלזר ממץ, היה נוהג להתיר חרם ליבם לישא שתי נשים, כדי שלא יהיה חליצה פסולה, הוא צריכה לחזר על כל האחין, והיה אומר שבמקום מצווה לא נגזרה הגזרה, והשתי עולה לייבום ולחליצה, ואחרי החליצה תעמוד הגזרה במקומה. ואני אסביר מה הוא היה עושה, וזה אנחנו נסיים להיום. נעשה סיכום רק אישור כך, שלא נצא עם בולבלים, ונגדיר מה נעשה פעם הבאה. בסדר? בכל מקרה, מה שהרב לזר אמץ היה עושה כך, הוא היה אומר, אם הוא לא יכול להתחתן איתה בגלל חרם דרבנו גרשום, אז הוא גם לא יכול לחלוץ לה. כי מה זה חליצה פסולה? זה חליצה, אישה שאי אפשר לייבם אותה, גם החליצה שלה פסולה. ואז היא צריכה לחזור על כל האחים. כי חליצה פסולה, אי אפשר רק שאחד מהאחים יחלוץ. אז הוא היה מתיר את חרם דרבנו גרשום בשביל איזה סיבה? כדי שהוא יוכל תיאורטית מה לעשות? לייבם אותה, ואז גם עם אלה אפשר לחלוץ, ואחרי שהוא היה חולץ, הוא היה מכריח אותו לחלוץ ולא לייבם, היה מיד מחזיר את החרם. כך הוא היה עושה. אבל בסופו של דבר, עכשיו, ועל זה כותב האור זרוע, זה בשם הרביה, שר רבותיי לא נהגו כן. אבל פה ממש רואים את ה... אבל הדבר אחד ברור, שמול עדות של הרביה, שבצעירותו, מה הוא ראה? שטוענים אנשים שאין חרם דרבנו גרשום במקום ייבום, שיש לנו מקורות חזקים שמעידים שלא היו מייבמים גם במצב של חרם דרבנו גרשום. קץ משער, מתווכחים איתו קצת, שאולי זה חלק מהסיבה שגרמה להם להיות אנטי ייבום. כלומר, הוא חושב שזה היה שלב ביניים של האשכנזים לאסור את הייבום לגמרי, הייבום של, במצב של שהוא היה בם נשוי. אני לא יודע, אני לא בדקתי את הנושא עכשיו. אבל אני מסכם את מה שראינו היום, בסדר? כלומר, הנקודה שאנחנו עוצרים בה. בסדר? אנחנו נעצור בזמן, בסדר? הנקודה שאנחנו עוצרים בה. כי אנחנו מצד אחד ראינו שאין תיעוד ברור של חרם דרבנו גרשום. אין, לא נמצא. ראינו שרבנו גרשום עצמו בתשובה במצב של פריה ורביה הוא מאפשר אישה שנייה. גם תשובה של רשי שמעיד שמקרה כזה קרה. ראינו שבתחום הזה, בתשובה של הרביה, כבר לגמרי מתועד, שלא מאפשרים בפריה ורביה אישה שנייה. חרם דרבנו גרשום, הוא אפילו במצב של עקרות. אופציה היחידה להתגרש, אין אופציה לשתי נשים במצב של עקרות. ראינו באותה תשובה שגם בשוטה ככה, שהם לא מאפשרים בשוטה אישה שנייה. בשוטה גם צריך לזכור, יש שאלה אם בכלל אפשר לגרש אותה. וראינו שבמצב של אישה שהתנצרה, אז אין חרם דרבנו גרשום. את ההסבר ניתן פעם הבאה, בסדר? והתקדמנו גם בתוך ייבום, ראינו שגם פה עדות קדומה שבמצב של ייבום לא היו עושים חרם דרבנו גרשום, לעומת מקורות מאוחרים שאוסרים. מה שנראה פעם הבאה זה עניין מורדת. ושם יעלה כל העניין של יותר מהרבנים, שזה עוד נושא. אחרי שנכרוך את גרמניה ביחד, נעבור, נראה מה קורה בתשובות של הרשב"א, מה קורה בקטלוניה, ואז נתקדם בתוך הפסיקה היום. זה קרה מנקה שהוא אומר.